והגענו לפרק י' א', להלכה י'. איזה הוא חובר? כן, מצאנו, לא יהיה בך מעונן ומנחש וקוסם כסמים וחובר חבר. אז מה זה חובר חבר? זה שמדבר בדברים שאינם לשון עם ואין להם עניין, ומעלה על דעתו בשכלותו שאותם הדברים מועילים, עד שהם אומרים שהאומר כך וכך על הנחש או על העקרב אינו מזיק, והאומר כך וכך על האיש אינו ניזוק. קוראים לזה כל מיני פורמולות, כן? שאדם אומר, למשל הביטוי המפורסם אברקדברה, כן? מכירים? יש אברקדברה. עכשיו, מאיפה זה בא הביטוי הזה בכלל? מה? מאיפה זה בא אברקדברה? מה? מה זה בארמית? מה זה? הברה? הברה זה לא עברה. מה אתה אומר? רגע, יש מישהו מאחוריך, כן? כדברה. האמת היא, זה משהו גנוסטי נוצרי. אב, ברה, כדברה. האב, כמו הבן, כמו הרוח, כמו הדיבור. כן. אז זה בעצם ביטוי נוצרי במקור, רק שלא תמיד שמו לב לדבר הזה. אז כל מיני קשקושים כאלה, כן? לחשים כאלה, זה חובר חבר. כן. והאומר, כן, ומהם אוחז בידו בעת שמדבר. עכשיו יש פה בעיה, שבגמרא יש לנו כמה לחשים. נכון? יש בגמרא לחשים. למשל שברירי ברירירי, כן, זה יש כל מיני דברים. עכשיו הגמרא אומרת בעצמה שהדברים האלה יש מהם שחייב עליהם סקילה, ויש מהם שחייב בלב, ויש מותר לכתחילה. עד היום הזה לא הצליחו לכתוב משהו משכנע מה מותר ומה אסור. לא הצליחו. אלא מה שמקובל אצל הפוסקים, מה שכתוב בגמרא שזה בסדר, זה בסדר, מה שכתוב שזה לא בסדר, לא בסדר, נקודה. כן? כלומר, התייאשו מלתת הסבר רציונלי. יש למהר"ל מפראג, בספר באר הגולה, אני לא זוכר אם זה בבאר הראשון או בבאר השני, התייחסות לכל המקרים המוזרים האלה שבגמרא, והוא מסביר מתי באמת זה בגדר כישוף ומתי זה בגדר שותפות ומעשה בראשית. כי הגמרא אומרת למשל שמי שעוסק בספר יצירה זה מותר. מה זה ספר יצירה? טוב, ידוע, יש לנו ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, שבו יש כל מיני דברים על אותיות ועל מספרים וכדומה. הגמרא אומרת על שני המוראים שהיו יושבים בערב שבת, והם היו בוראים עגלה טילטה, עגל משולש, כל יום שישי, שוחטים אותו, אוכלים אותו בשבת. כן? זו, הספר יצירה זה ספר יסוד של תורת הקבלה. לפחות נגיד לפי המקובלים, זה ספר יסוד של תורת הקבלה. עכשיו, הספר הזה, הגמרא אומרת שכשהיו עוסקים בו המוראים, הם היו בוראים בזה העגל. זה נשמע כמו כישוף, לא? אז המהר"ל מסביר, זה שזה מסיני זה עוד לא מסביר למה זה לא כישוף. מה, רק בגלל שהתורה אמרה, זהו? לא, יש לנו, סליחה, אני צריך ללמד אותך את הכלל הידוע, שזה לא בגלל שדבר הוא כתוב שהוא אמת, אלא זה בגלל שהוא אמת שהוא כתוב. מה? עד רבה. אז אני רוצה, לא, אז מה, אני רוצה להגיד, איך זה עובד ספר יצירה? זה לגבי הטקסט, אבל הגמרא אומרת שמי שעוסק בזה גם יכול לברוא. אני רוצה להבין איך זה עובד. אז זהו, אז מה זה כישוף? הגמרא אומרת, מכחישים פעמליה של מעלה. מה זה כישוף? זאת אומרת שאתה לוקח כוח ומנתק אותו ממקורו. יש כוח חיים ואתה מנתק אותו ממקורו, זה נקרא כישוף. אז מסביר המהר"ל, בספר יצירה, אתה שותף לבורא במעשה בראשית, לכן זה מותר. כן. יכול להיות, כן, אבל הוא שואל למה זה נקרא ספר יצירה. כן, זה לא עוסק ביש מאין, זה נכון, זה עוסק בשלב מתקדם יותר. טוב, בואו נמשיך. ומהם אוחז בידו, בעת שמדבר, מפתח או סלע, וכיוצא בדברים האלו. הכל אסור. כלומר, יש לו איזשהו חפץ, טליסמה קוראים לזה. כן. עכשיו, מעניין, מאיפה הרמב״ם יודע, מה המקור של הרמב״ם שהעושים את זה, אוחזים בידם מפתח או סלע? קרא את זה בספרים. יפה. איזה ספר? ספרים שלהם. איזה ספר שלהם? יש ספר שנקרא ספר הרזים, שנכתב כנראה בימי בית שני, ספר שכתוב בעברית, שהגיע לרמב״ם כנראה, כלומר פרופסור מרדכי מרגליות הוציא אותו לאור. זה ספר שלא היה ידוע, אבל שמה הדברים האלה, כמו שהרמב״ם מתאר, כתובים שמה. אז כנראה שהרמב״ם הכיר את ספר הרזים, ומשם ידע את דרכי הכישוף. עכשיו, חלקים, עכשיו, עד כאן זה סטנדרטי. אני יכול להגיד דברים מסוכנים או לא? כן? זה בעיה שלכם, כן? חלקים מספר הרזים נמצאים בספר הנקרא ספר רזיאל. ספר רזיאל זה ספר שמחשיבים אותו אצל המקובלים. יש שם כל מיני דברים על קמאות וכדומה. אלא שהחלקים, אין שם שום ציטוט מספר הרזים שהוא בעייתי. אבל זה מעניין מאוד שכנראה בראשונים מוזכר ספר במקרא ספר רזיה. ספר רזיה. רזיה, רזים. מישהו הוסיף למד, נהיה רזיאל. בסדר? אבל זה כבר המחקרים אומרים. אז אסור לדעת את זה. עד כאן הסכנה. טוב. והחובר עצמו, שאחז בידו כלום, או שעשה מעשה עם דיבורו, אפילו הראה באצבעו, הרי זה לוקה, שנאמר, לא יימצא בך וחובר חבר. כלומר, אנחנו חייבים כדי לחייב את האדם מלכות שהוא עשה מעשה. אבל אם אמר דברים בלבד ולא עניד, לא אצבע ולא ראש, ולא היה בידו כלום, וכן אדם שאמר עליו החובר אותם הקולות והוא יושב לפניו ומדמה שיש לו בזה הנאה, מכין אותו מכת מרדות מפני שנשתתף בשכלות החובר. אז זה איסור דרבנה, כן. וכל אותם הקולות והשמות המשונים המכוערים לא ירעו וגם היטב אין איתם. כלומר, כל מיני, מה שהיום בחוכמת המזרח מכנים מנטרה. מה זה המנטרה? זה מילים שאמורות להביע איזשהו תוכן רוחני, לפעמים זה שמות אליליים, ועל מנת לחשוף את שורש הנשמה שלך, אתה צריך לומר את המנטרות האלה. בסדר? אז זה כנראה הרמב״ם מתכוון לסגנון הזה. לא הבנתי את השאלה, בבקשה. יותר חמור. אתה מרמה את האנשים, מה זאת אומרת?
אני לא מרמה, אני
כי אם הוא לא מאמין בזה, הוא סתם רמאי. טוב, לפי הרמב״ם, כל אלה שעושים את זה הם סתם רמאים. אז זה לא... כן, אבל הרמב״ם לא מאמין בזה. הוא לא מאמין שיש עצמאות לכוחות האלה וכדומה. מה? מה שדיברנו על בעלת האוב. דיברנו, לא? השאלה אם זה פועל מפועל. הרמב״ם אומר זה לא פועל. ידיעה חידאית. קודם כל, הרמב״ם זה אף פעם לא יחידאי. אם אתה חולק על הרמב״ם, דפקת את אגד, כמו שאומרים. זאת אומרת, אין דבר כזה, כתוב על רבי אלעזר בן ערך, אם יהיו כל חכמי ישראל במקום בכף מאזניים אחת והוא בכף השנייה מכריע את כולם, אז הרמב״ם מותר לו להיות יחידאי. פעם מישהו שאל את הרב אשכנזי על הרב קוק, שאמרו שהרב קוק זה דעת יחיד. לא שאלו את הרב אשכנזי, הרב אשכנזי סיפר לי ששאלו את הרב צבי יהודה שדברי אבא שלו זה דברי יחיד, אז הרב צבי יהודה אמר כן, הוא יחיד. כן, ברור, יש אסכולות שונות בזה, ברור. הוא מייצג את האסכולה הרציונלית. יש יותר קיצוני ממנו. לא, זה ספר שבישיבות לא מכירים. ויצא לאור, אמרתי לך, על ידי פרופסור מרדכי מרגליות, ושמה זה כנראה מתקופת בית שני, אבל מאוד מאוד לא אורתודוקסי, כן? לא, זה מה שהם האמינו. לא, זה שמה, יש שמה תערובת עבודה זרה וכל מיני דברים כאלה. יש שמה תפילה שמפנים לאליוס. תבין? זה אל השמש, היווני. אז היו יהודים מבולבלים מכל מיני סוגים. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, מי שלא מסכים עם הרמב״ם וחושב שיש לזה כן כוח, אז מאיפה זה בא? עד כאן שאלתך? אם מישהו משתמש באקדח ועובר על לא תרצח, והורג מישהו. מאיפה יש לו כוח? לאקדח הזה, להרוג. אני לא מבין, אבל זה עבירה, לא? אסור לרצוח. איך יכול להיות שיש בעולם חפץ שיכול להרוג? מה? אני רוצה שתענה לי על השאלה. השם נתן... גם להגנה עצמית. כלומר, אם לא היה הדבר הזה להגנה עצמית, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מבורא את זה. לא. זהו, זאת אומרת שאפשר שיש כוחות בעולם, והכוחות האלה הם טמאים, אסור להשתמש בהם, מה יש? זה אותו דבר. מה זה טמא? זה חיות שנעקרת ממקורה. כן. אז מה? כתוב גם בגמרא שרבי חנינה לא התייחס לזה. נכון? אז הוא יכול לסוק כרבי חנינה. כן, בבקשה. נו? יש כוחות כאלה. טוב, בואו נתקדם. מה? כי התורה, למשל התורה גם אומרת שאסור לשקר. מה? לשקר יש השפעה, אבל הוא שקר. אז גם המשקרים האלה הם משפיעים. אם התורה, עבודה זרה, לפי התורה, אסור לעבוד עבודה זרה, נכון? אבל זה לא, זה אין בזה אמת, אז מה אכפת לה? יש מדרש כזה שכשהישראל עשו את העגל, הקדוש ברוך הוא כועס מאוד, אומר למשה לא בסדר. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס? אתה תוריד את הגשם, והוא, העגל, יצמיח את האדמה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, גם אתה מאמין בו? אינך יודע שאין בו כלום? אמר לו משה, אם ככה, אז למה אתה כועס? בסדר? טוב, בואו נמשיך. מי שנשכחו, אגב, יש פרק שלם במורה נבוכים נגד צירופי שמות. ידוע, אצל המקובלים יש כל מיני צירופים של שמות. והרמה אומר שזה שטויות הדברים האלה, כן? מה אתה אומר? אתה יכול להגיד את זה, אני לא חושב שהוא בא רק לחנך. יש כאלה שטוענים את זה. מי שנשכו עקרב או נחש, מותר ללחוש על מקום הנשיכה ואפילו בשבת, כדי ליישב דעתו ולחזק ליבו, אף על פי שאין הדבר מועיל כלום. הועיל ומסוכן הוא, התירו לו כדי שלא תתערף דעתו עליו. הוא אומר, זה, יש בזה, כן, יש בזה סכנה. עכשיו, יש פה בעיה. הגאון מבילנה כותב על דברי הרמב״ם האלה, הפילוסופיה הארורה היטטו ברוב לקחה. מה? על זה הוא כתב, מה אני אעשה? הפילוסופיה הארורה היטטו ברוב לקחה. כי הוא לא מאמין, הוא אומר שהייתה בעיה לרמב״ם, מהגמרה יוצא שמותר ללחוש בשבת על נשיכת הקרב. אני שאלת השאלה, מה פתאום שזה יהיה מותר, אם אין בזה כלום. לכן הרמב״ם אומר, מפני פיקוח נפש יתראו את הדבר, נכון? לא, אבל אסור, לפי הרמב״ם אסור לעשות את הדבר הזה שאין בו כלום. נכון או לא? רגע, לפי הרמב״ם, הלחש הוא אסור, והלחש אין בו כלום. שני הדברים אמת, מה שאמרתי עכשיו. בסדר? עכשיו, בשבת, אדם שנשכו נחש, מותר לו ללחוש על המכה. נכון? השאלה איך הרמב״ם יתרץ את זה. הוא אומר שזה מפני פיקוח נפש, כדי שלא תתערף דעתו. עד כאן ברור? זה איסור שיתירו מפני פיקוח נפש, כמו שמפני פיקוח נפש אתה גם אוכל נבלות וטרפות, נכון? אז אפילו בשבת, כן, כי בשבת יכולת להגיד שבת זה חמור, אנחנו לא נעשה רפואה, אז אומר לא, מותר, בסדר? לא, בגלל פיקוח נפש זה מותר בשבת. זה לא עושה כלום, אבל הוא מאמין בזה, אז כדי שלא תתערף דעתו. זה סתם פסיכולוגיה, כן, נכון. על זה אמר הגר"א את המשפט הזה שאמרנו. מה? הגר"א כן האמין בזה. לכן הוא אומר, הפילוסופיה הארורה היא טאטו ברוב לקחה. זה אומר שהפילוסופיה הארורה היא טאטו ברוב לקחה. מה לא ברור? זה עברית מה שאמרתי. מה? רגע. הפילוסופיה, אתה יודע מה זה? כן, ארורה, אתה יודע מה זה? אז מה לא ברור? השאר. היטטו, מלשון להטות. היטטה אותו. מלשון להטות, כן? ברוב, הרבה, לקחה, הלקח שלה, איך שהיא מדברת. היא מקסימה. היא קסמה לו. כן, כך אומר הגר"א. לא, זה ביקורת חריפה על הרמב״ם. יש רק בעיה אחת. יש מחלוקת האם הגר"א כתב את זה או לא. כן. למשל, הרב צבי יהודה הביא בשם אבא שלו, שקיבל מהנציב מוולוז'ין, שקיבל מרבי יצחק מוולוז'ין, שקיבל מרבי חיים מוולוז'ין, שהגר"א לא כתב את זה. מצד שני, תסתכלו בספר אבן שלמה בשם תלמידי הגר"א, שמה רשימה של שרשרת שאומרת שהגר"א כן כתב את זה. עכשיו, אז מה קורה? אז מה האמת? כן, הבעיה שזה לא הרב קוק, זה עדות שהרב קוק שמע. אז מי...
כל כך אם הוא כתב עולה?
לא, לא משנה כל כך הרבה. ויש אנשים שאצלם, מה שהגרא אומר זה קודש קודשים. אז לכן, להם זה אולי כן חשוב. מה? הריבש כתב את זה על הרמב״ם. מה כתב הריבש? מה? רגע, זה שיש ביקורת נגד לימודי הפילוסופיה, זה דבר אחד, לא חדש. להגיד שהרמב״ם הוטה על ידי הפילוסופיה הארורה, ובגלל זה הוא לא האמין בלחשים, זה רק הגרא כתב. לא מצאנו את זה, לא בריבש ולא ברשב"א. אז מה? וגם רבי חסדאי קרסקס כתב דברים כאלה. כן, אבל בחריפות כזאת לא מצאנו.
בחריפות כזאת.
כן.
יש לזה משהו, לכן זה אסור בשבת.
ולכן זה מותר בשבת מפני פיקוח נפש.
השניים זה מותר.
בוודאי שזה מותר, השאלה מה זה אומר. זה שזה מותר לפי הגרא מפני פיקוח נפש, אני יכול להבין. לפי הרמב״ם היה, יש לו בעיה, מה פתאום זה מותר, הרי זה שטויות. כן, מה אתה אומר?
אם מאמינים כמו הרמב״ם, יש איזה חשש איזשהו,
יכולה לא. לא, יש...
אם מאמינים כמו הגרא, אולי יש איזה חשש של עבודה זרה?
לא, לא של עבודה זרה, שאין איסור לחש. להאמין זה, לא נענשים על זה, לא. אני שואל שאלה יותר חמורה. מי שמאמין שיש אלים ולא עובד להם, הוא עובר איסור או לא? כן, איפה? תראי לי. אז כלומר, ראינו בהלכות יסוד התורה, וכל המאמין שיש אלוה זולתו, אלוה זולתו, הרי זה עובר בלב שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים. יש פירוש שמודפס על הלכות יסודי התורה, לא יודעים מי כתב אותו, ושם הוא כותב שכוונת הרמב״ם האומר שיש עוד אלוה כמוהו. באותה מדרגה, לא. רגע. אצל, במיתולוגיה יש שרשרת של אלים. בסדר? עכשיו, לא על זה נאמר המעלה על דעתו שיש אלוה זולתו, אלא אלוה הראשי, כלומר כאילו שניות, דואליזם. אבל מי שמאמין שיש אלים, אז לכאורה אין בזה איסור.
זה סתם המילה אלוה, אבל זה לא מובן של אלוה.
זה לא האלוה, אלא זה אלים. לא פוגע באחדות. אני שואל אותך שאלה קטנה. האם יש לפי הרמב״ם שמש? האם השמש קיימת? אני שואל אותך. ודאי שהיא קיימת. האם לפי הרמב״ם לשמש יש תודעה? כן. לפי הרמב״ם, השמש היא בעלת דעה והשכל. מפורש, בהלכות יסודי התורה. בסדר? עכשיו, אז האם מותר להאמין שהשמש יש לה כוח ושיש לה תודעה? לפי הרמב״ם כן. אז מה האיסור? לעבוד לה. נכון? כלומר, להאמין במציאות של כוח, אין בזה איסור. האלים היוונים. אם אדם מאמין שקיימת אפרודיטי. קיימת. אבל אסור לעבוד לה. הוא עבר על איזשהו איסור או לא? באותה רמה של האלוה, ודאי ש... אבל גם היוונים לא חשבו שאפרודיטי היא האלוה. חשבו שהיא אחת האלות. הם לא, האיסור היה לעבוד, הם הקריבו קורבנות, זה אסור.
אבל גם להאמין זה אסור.
להאמין זה אסור? איפה ראית?
איך אתה רואה
שהקדוש ברוך הוא... אבל אני מאמין שהשמש קיימת. אני אפילו מאמין שהשמש עושה פוטוסינתזה. אני עובר עבירה בזה? לא צריך, אסור להתפלל אליה. אתה יכול להגיד שהקדוש הוא ברא כל מיני אלים, ושאסור לעבוד להם. למה שיברא אותם זה קושיה אחרת. אבל הם קיימים. למשל, הקדוש הוא ברא הרים, ואסור לעבוד להרים. נכון?
כן.
מה ההבדל בין תפוחים לאלים? יש תפוחים, אסור לעבוד לתפוחים. יש אלים, אסור לעבוד לאלים.
אלים, אבל זה מקור להשראה מסוימת, זה מקור, יש לו, ברגע שאתה אומר שזה אל, שיש לו שם ויש לו אישיות.
נו, גם מלאכים. יש אחד, יש מלאך בשם גבריאל? מותר לעבוד לו? רגע, אני שואל אותך. מותר לעבוד לגבריאל? אסור. גבריאל קיים, הוא אישיות רוחנית, ישות, כן. אבל אסור לעבוד לו. זה הכל, כן. להקריב קורבן, להתפלל, לנסח, לומר לו אליאטה, זה יכול להיות. מה? אפשר לקבל את כל מדרגות החיים שבעולם, הכל. אבל אסור לעבוד להם. בעיה שלה, גם בני אדם יש להם עצמאות והם מתחרים עם אלוהים וגם לא באותה רמה. גם בני אדם עושים...
הבעיה זה באותה רמה.
זה כן, זה לגבי באמונה, בדיוק. נכון. נכון, הכל יתבטל, נכון. כן. אני לא מבין, רגע, רגע, לפני שאתם מדברים, תסתכלו, אני רואה ש... תשמרו על הדף, אבל תסתכלו בהלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה, פרק ג' כן, פרק ג' הלכת ת'. אני קורא. כל הכוכבים והגלגלים, כולם בעלי נפש ודעה והשכל הם. והם חיים ועומדים, ומכירים את מי שאמר והיה העולם. כותב את זה. בסדר? כן. ראי, אני לא חייב לקבל את דברי הרמב״ם. אני רק אומר שלדעת הרמב״ם להלכה, מי שמאמין בקיומו של כוח רוחני כלשהו, איננו עובר עבירה. זה הכל. דבר פשוט. טוב, בוא, מה?
יש דעות שמתנגדות לזה.
אתם למשל מתנגדים לזה.
לא,
כן, רבנו סעדיה גאון מתנגד לזה. כן.
זה משנה אם אומרים של הכוכבים יש כוח רוחני עצמי, או שבעל זה בעיה, או ש...
זה לא משנה שום דבר. יש הרבה דברים... סליחה, גם לך יש כוח רוחני עצמי.
אבל הוא עצמי בגלל החלק אלוק הממעל.
אני לא יודע, אבל זה כבר שאלה מה זה חלק אלוק הממעל, אבל זה שאתה בעל בחירה חופשית, ואתה יכול למרוד בקדוש ברוך הוא, זאת היא עובדה.
נכון, אבל בגלל אותה הצלה אלוהית, לא כי אני כוח רוחני נפרד.
מה זאת אומרת בגלל ההצלה האלוהית? אתה צריך לדבר במילים שהרמב״ם היה מסכים איתם.
בגלל...
נכון. רגע, הקדוש ברוך הוא ברא כל מיני כוחות רוחניים. כל המציאות כולה הקדוש ברוך הוא ברא. אז הוא ברא גם יצורים רוחניים. מה קרה?
נכון, לא, אבל אם אני מאמין שאותו יצור רוחני הוא כוח נפרד, כוח נפרד.
ודאי שהוא נפרד. הרי כל דבר במציאות... מה זה חיצוני לגמרי?
שהכוח הרוחני שלו לא נובע מהקדוש ברוך הוא, אלא
מה... אבל לא. אז רגע, זאת אומרת שהוא קדמון וקדמון כקדמות האלוה. זה אסור. זה אסור, בסדר, אוקיי, 100%.
אפשר להגיד ששמות השם גם בריאות של הקדוש ברוך הוא?
כן, ודאי. טוב.
רב, אני לא יודע אם זה כל כך נעביר. אם השם שיש לה דעה, אסור לעבוד אותה?
לא, לא. לשמש יש דעה, נקודה. אסור לעבוד לשמש, זה דבר שני. אין שום קשר בין שני הדברים, זה בדיוק העניין. כמו שאסור להשתחוות לשולחן. לא משנה אם לשולחן יש דעה או אין דעה.
אם הוא חוזר אותו, הרב אמרה את זה כפסבו.
כן, כן, ודאי.
ואז אין שום בעיה. נכון.
נכון.
והצד השני, מי שכתב את זה, אז אי אפשר לשש בעשירה, בעבודה זרה, כדי
לא נכון מישהו. לא, בעבודה זרה אסור להשתמש. אבל זה לא עבודה זרה, זה רק איסור לאו.
אבל אם הוא
לא, לא, לא מצאנו בשום מקום. זה מדרכיהם של עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה השתמשו בדברים האלה. אבל זה כשלעצמו, זה לאו בפני עצמו. לכולי עלמא. כן? זה, לא, לא נסכלים על זה. כי זה אביזה ראיו, כי זה אביזה ראיו, אבל זה לא אביזה ראיו. מה? כן, זה לאו, זה לאו.
אז זה אסור.
אז ודאי זה אסור, רק שמותר כדי ליישב דעתו, כשלא תתערף דעתו. טוב, י' ב' הלוחש על המכה, וקורא פסוק מן התורה. וכן, הקורא על התינוק שלא ייבעט, והמניח ספר תורה ותפילין על הקטן בשביל שישן. לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהם עושים דברי תורה רפואת גוף, ואינם אלא רפואת נפשות, שנאמר, ויהיו חיים לנפשך. אבל, הבריא שקרא פסוקים ומזמור מתהילים, כדי שתגן עליו זכות קריאתם, וינצל מצרות ומנזקים, הרי זה מותר. לפי הרמב״ם, אסור יהיה לקרוא תהילים על חולה. אבל... יפה, ודאי. כלומר, אם אני משתמש... אני רוצה להתפלל, יש מישהו שהוא חולה, אני אומר עליו ספר, אני אומר עליו תהילים. מה זאת אומרת, אני אומר תהילים? אני מתפלל. הרי ספר תהילים הוא ספר תפילה. אז זה מותר. אבל אם אני בכלל לא מבין מה זה אומר, וסתם אני אומר כל מיני מילים, כי אני חושב שלמילים האלה, בתור שכאלה, יש סגולה לרפא, אז כל הדברים שאומר הרמב״ם נכונים. כן. משהו כזה, כן. הרי יש דבר מאוד מעניין. שמת לב שכשישראל עבדו עבודה זרה, מה עשה משה עם התורה? שבר אותה. למה? שלא יעשו את הלוחות עבודה זרה. אפילו הלוחות אפשר לשבור. כן? אגב, יש הלכה, ספר תורה שכתבו מין, שורפים אותו. נכון? אני לא יודע מה אמר על אומר בתפארת בהקדמה. לא, זה משהו אחר, משהו אחר. ההבדל בין הלוחש בהלכה י' א' להלוחש בהלכה י' ב'. הלכה י' זה על ידי כל מיני מילים לא ברורות שמשתמשים בהם עובדי עבודה זרה. הלכה י' זה על פסוק. שהוא משתמש בכלי, הוא משתמש בקודש. לא קשור לביקוח נפש. הוא אומר, זה שטויות, כן. נכון, נכון.
אתה חייב להבין מה שאתה קורא.
כן, בדיוק.
כדי שזה לא יחשב.
עכשיו, יש סגולות שמותרות, כי למשל יש דברים שעושים טוב לנפש. למשל, כתבו המקובלים שטוב לקרוא בספר הזוהר גם אם אתה לא מבין. למה זה טוב? כי זה הנשמה מבינה. אז זה לא שאין מי שמבין בכלל, זה לא סתם אותיות. מזמור, השאלה מה המטרה שלך? אם אתה רוצה לקרוא ספר תהילים, כי זה מחבר אותך אל התורה, מה טוב? אם אתה משתמש בזה בתור טריק לרפואה, אז לא. זה מה שהוא אומר. זכות המצווה, זה משהו אחר, כן, ברור. כן, כן, זה משהו מאוד עדין פה ההבחנה. כן, כן,
ברור. הוא אמר את זה רק בנוגע לבריא, לא יודע למה.
כי הבריא מתפלל. כן, זה קצת מוזר. אפשר יהיה להגיד... החילוק הזה כנראה לא מקובל, כן. אז הוא יתיר את זה, כן. כן. רק הוא לא רצה לכתוב את זה. יערג ובל יעבור, זה נאמר על עבודה זרה. זה לא עבודה זרה ולא אבי זרה יהודה עבודה זרה. בסדר, זה לא עבודה זרה. טוב, מה?
איזה גדר?
לרפא, גם הרמב״ם מסכים לזה. השאלה מה פירוש המילה רשות, אם אני מחויב ללכת לרופא. לא, הרמב״ן אומר משהו אחר. הרמב״ן אומר שאם יש לך נביא, אסור ללכת לרופא. מובן? למה? כי אם אדם חולה ויש לו נביא שיכול לעזור לו, אז למה הוא פונה לרופאים? כמו שמצאנו אצל מלך ישראל, שהלך לרופאים במקום לשאול בנביאים. בחסידי ברסלב, זה טעות גמורה, מה פתאום? מי יתיר להם לא ללכת לרופא, כן. ודאי שהיו רופאים בבית ראשון. לפעמים היית הולך לנביא, והנביא אומר, לך לרופא. כי מניחים שבזמן ששורה שכינה, אם יש לך דלקת גרון, אז יש משהו לפשפש. ואז הנביא עוזר לך. הרי כתוב, אדם שבאו עליו ייסורים, לפשפש במעשיו, נכון? אז אני הולך לנביא, אני אומר לו, יש לי פה... אז הוא אומר, כן, זה בגלל ש... זה גם עולה פחות כסף.
יש תופעה שכשקורא אסון או משהו, כל אחד לא מסביר למה זה.
מניין להם. אם הם היו... לא, הגמרא אומרת... הרי, והגמרא אומרת יותר מזה, אומרת ככה. אם באו עליו ייסורין, יפשפש במעשיו. לא מצא, ביטול תורה. לא מצא, יתלה ביסורין של אהבה. מה זה לא מצא? הרי איך אפשר לא למצוא? תמיד יש איזה משהו שאני לא בסדר. מסביר הרב קוק, לא מצא עבירה שהיא פרופורציונלית להצהרה שלו. כלומר, אתה יכול לשפוט, אתה יכול להגיד, בסדר, עשיתי דבר לא בסדר, אבל זה לא שווה את הכאב הגדול הזה.
איך יודעים?
אפשר להעריך. אפשר להעריך. זה, כי אם לא, אתה צריך לחשוב, האם אתה מוכן להפוך את הקדוש ברוך הוא לאכזרי. כי למשל, אנשים אומרים, למה הייתה השואה? אתה יודע למה? כי דיברו בחזרת השץ. עכשיו, אם זה נכון, אז זה גידוף נורא כלפי הבורא.
למה?
לא, אז זה הפך את העולם לעולם אבסורדי שבו אין לי שום הבנה. זה גם זה לא יכול להיות. לא, זה לא נכון. מי אמר שאין הבנה? אלא מה אתה יכול להגיד? לא תמיד אני יכול... ודאי שאם אין לך הבנה, אז ברור שלא חזרת השץ, אתה מבין. כלומר, אם אתה אומר, אין לי הבנה במלכות בחשבונות שמיים, אז איך אתה יודע שחזרת השץ הייתה העניין? ברור. אז אתה מבין, יש פה...
זה משהו בין אדם לבין עצמו, זה לא על החיים.
מה זאת אומרת?
אלא
אם כן אתה יודע. לא, אם אתה נביא, אתה יודע. בסדר. והנביא אומר, עשית ככה וככה, לכן זה ככה. בסדר. עם נביאים אני לא מתווכח. כן. נו, אז מה? הנביא היה... אמנם לא היה נביא, אבל משהו מהנבואה היה שם. זה ברור. יש דברים שבארי אתה רואה ש... אפילו הנביאים כנראה לא הגיעו לזה. טוב, בואו נמשיך. הלכה י' ג' איזה הוא דורש של המתים? כן, אסור לדרוש של המתים. אז איך עושים את זה? זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שיבוא מת בחלום ויודיעו מה ששאל עליו. שימו לב שיש פה הקדמה, הוא עשה הכנה, הוא הרעיב את עצמו. אם אדם בטעות, לא היה לו איפה לישון, הלך ולן בבית הקברות, ובאו המתים ודיברו איתו. משהו אחר, יש בגמרא סיפור על אחד שבראש השנה רב עם אשתו. אז הוא לא היה לו איפה לישון, אז הוא הלך לשבת לישון בבית הקברות. כיוון שזה היה ראש השנה, בראש השנה נידונים בכל, גם ספרי מתים נפתחים וכו', אז הוא שמע את השיחות בין המתים. טוב, זה לא אשמתו, מסכן, הוא לא התכוון. כן? טוב. אבל פה מי שעושה פעולה, זה הכוונה, שעיקר זה שהוא עושה פעולה. הרי אם אדם, למשל, בחלום, באים אליו המתים בחלום. מספרים לו כל מיני דברים. מותר? הוא לא הזמין אותה, הם באו. יש דיון בגמרא, האם מותר להגיד לאדם, גוסס, כשתמות, תחזור אליי ומחר, תספר לי מה הלך שם, האם זה מותר או לא. כן, אז הגמרא אומרת, כיוון שהוא דיבר עם חי, זה בסדר. אסור לדבר עם המת. אם חמש דקות אחרי שהוא מת, אתה לא יכול להגיד לו, תבוא אליי. אבל אם... אולי הוא ישמע. אבל... אבל לפני זה מותר, כן? הוא חי. זה, צריך שיהיה מעשה. כלומר, כל הדברים האלה, אתה רואה שמה, באופן עקבי, הרמה אומר, אתה תלוי בעשיית מעשה. אם לא, אז אין פה איסור לב. כדי שיבוא, ולא כן. ויש אחרים שהם לובשים מלבושים, ידועים, ואומרים דברים, ומקטירים כתורת ידועה, וישנים לבדם. כדי שיבוא מת פלוני ויספר עמו בחלום. כללו של דבר, כל העושה מעשה כדי שיבוא המת ויודיעו, לוקה, שנאמר, לא יימצא בך מעביר וכו', ודורש אל המתים. למשל, כל הכוסות של סיאנסים וכו', יש פה מעשה, זה אסור. כי יש לנו כלל במלכות, שאין מלוקין עליו שאין בו מעשה. נכון. אבל פה אנחנו מדברים על אם הוא לוקה. אז כל העושה מעשה, לוקה. כי זה לא אותו הדבר. כמו שאמרתי לך, אתה מאמין, אני חושב שגם אתה מאמין שהשמש קיימת. ולמרות זאת, אתה לא חושב שאתה עובר עבירה בזה. בסדר? טוב.
אמירה גם
תשאיר? לא, אמירה לא. אלא אם כן, זה פורמולה מיוחדת. זה משהו הזהיר בהלכה יוד. טוב. שאלה, מה אתה עושה עם התמונה? אם אתה שם תמונה על הקיר, כי זה ממש אסתטי. למה לא?
אז התמונה על הקיר בשביל להיזכר באותו...
להיזכר, נו. אז אסור להיזכר במישהו? לא. אני אמר ש... מה? אם שמותר מה? זה משהו אחר. שיש מאמר ארוך בנושא הזה של הרב ציודה, אגב, לגבי תמונות בבית המדרש או בבית הכנסת, כן? שיש זהירות מפני עבודה זרה. אז לכן זה נאמר במקום של תפילה, לא במקום של לימוד. במקום של לימוד אתה יכול לשים. תשימו לב שבמקום שבו רגילים להתפלל, אין תמונות של רבנים. טוב, אסור, הלכה י' ד', אסור לשאול בעל אוב, או בעל ידעוני, שנאמר, לא ימצא בך, מעביר, ושואל אוב וידעוני. כן? אגב, עד היום הזה, יש באפריקה השחורה, סוג של העלאת מתים שנקראת אובו. כלומר, זה עוד בתקופה הקדומה. ידעוני, אני לא חושב שקיים היום, אבל האובו כנראה קיים. מה? ידעוני זה שימוש בעצם של מת ששמים בפה כדי שהמת יבוא. נקרא ידעוני. בסדר? אז נמצאת על המד, שבעל אוב וידעוני עצמם בסקילה, כלומר מי שעושה את זה, האיש הפועל את הפעולה הזאת, הוא חייב סקילה, ונשאל בהם בהזהרה. הוא מקים אותו מכת מרדות, ואם כיוון מעשה ועשה כפי מאמרם, לא כ. לא, יש הבדל בין מכת מרדות, שזה על איסור דה רבנן, לבין מי שעושה מעשה, אז הוא לוקה מלכות דאורייתא. לא, מכת מרדות זה כפי ראות עיני הדיין. בסדר? אז יוצא שהדברים האלה הם האסורים, ואז יש שאלה בסיאנסים, האם זה נכנס בגדר דורש של המתים, או שזה בכלל אוב וידעוני. כן, יש תשובה של הרב קוק על זה בספר... דעת כהן. דעת כהן היה רב ברומניה שהיה עושה סיאנסים. מה? שניהם זה אסור, נכון. השאלה היא זה חומרת איסור. כן, אז מה? סיאנס זה ספיריטיזם. כן? הוא היה מביא את הנשמות, הוא היה מזמין אנשים בקהילה שלו, שהיו עושים, שהיו מחללים שבת, והוא היה מזמין את המתים של, ה, של, ה, של המשפחות שלהם, שהיו צועקים עליהם, איך אתם מחללים שבת. הוא רצה להחזיר בתשובה בצורה הזאת, ואז הרב קוק מתכתב איתו, אומר לו שאסור לו לעשות את זה. הוא דן שם אם זה בגדר רובי עידוני, או אם זה בגדר דורש של המתים וכו'. אבל הוא אומר, וגם הרווח שאתה מרוויח מזה שאנשים יחזרו בתשובה מהדבר הזה, זה מפוקפק האם כדאי להחזיר בתשובה בצורה כזאת. כי אנחנו צריכים להיות מחוברים לחיים ולא למוות. היה פעם איזה, היה גוי אחד שכתב ספר בגרמנית על ספיריטיזם. הוא היה רופא של האפיפיור. והוא כתב, הוא דן שמע בשאלה אם יש ממש בדברים האלה, הוא האמין שיש בזה ממש, רק שזה לא בריא לנפש. טוב, הלכת את וו. מה? אובידוני זה סוג מסוים של העלה, זה מתחבר לכוחות יותר אפלים בנפש. לכן זה יותר חמור. הנזק הנפשי כנראה יותר גדול. אגב, דיברנו על בעלת האוב, כן? בימי שאול. דיברנו על זה, נכון? כן, אוקיי. טוב. מחלוקת הגאונים. מה? ודאי שיש הבדל בעונש. זה סקילה. וזה רק מלכות. מה, את בעלת האוב, למה לא סקלו? אז כתוב בתנך שזה לא בסדר. ששאול הניח לכמה בעלי אוב ועידוני להסתובב בארץ. מה? כן, אבל צריך בשביל להתחיל לרדוף אחרי כל האובות וכו'. צריך למצוא אותם. מה? כן, או ש... הרי סך גם סנהדרין, אתה צריך להביא עדים והתראה וכו'. סנהדרין. סנהדרין, וזה צריך את הכוח של המלך בשביל שהסנהדרין תפעל. אבל בכל מקרה, גם זה, אתה יכול להגיד שסנהדרין צריך עדים והתראה, ולא היה עדים והתראה. בקיצור, המציאות הייתה שהיו אובות, בסדר? בישראל, והכתוב בעצמו אומר שזה לא בסדר. כן? לא, יותר מזה, כתוב ששאול הסיר אותם, לא, סליחה, ההפך, כתוב ששאול הסיר אותם, אבל נשארו. לא הצליחו להגיע לכל מקום. טוב. המחשף חייב סקילה. והוא שעשה מעשה כשפים. אבל האוחז את העיניים, והוא שיראה שעשה, והוא לא עשה, לוקה מכת מרדות. מפני שלאו זה שנאמר במחשף בכלל לא יימצא בך, לאו שניתן להזרת מיתת בדין הוא, ואין לו קין עליו. שנאמר, מחשפה לא תחיה. עכשיו, יש שאלה לגבי קוסם בקרקס, או במסיבת פורים, או מסיבת חנוכה. מביאים קוסם, או בחתונות. האם הדבר הזה הוא מותר או לא? כן, דיברנו ש... כן, אני יודע, הוא אוסר, אבל הוא לא צודק. כן, הרב פיינשטיין צודק, כן. מה? למה? הוא עושה כאילו, אנשים חושבים ש...
אתה לא חושב שהוא באמת עושה קסמים.
הוא יכול שחלק מהילדים כן.
בסדר, אבל ילדים, אני לא חושב
מנטליסט. מנטליסט? נו באמת.
היום יודעים.
כן, ברור.
אף אחד לא בא אליו עושה קבל ברכה. כל
המדינים... טוב, לא יודע, יש כאלה אולי שכן מאמינים בזה, אבל לא, זה... אבל... למה? נכון.
שהוא עשה
מעשה כשפים. מה זה עשה מעשה כשפים? לא שהוא הצליח. הוא עשה מעשה. אוחז את העיניים שנראה שעשה מעשה, אבל לא עשה. ככה הוא מסביר. למשל, הוא אומר מילה אחת, יש שדה מלאה קישויים, זה הגמרא מביא את זה. יש שדה מלאה קישויים, הוא אומר, פתאום כל השדה נקצרו הקישויים. בסדר? אז זה נקרא כישוף. זה רבי אליעזר בן אופקנוס. מה? מלחש לכישוף. לחש זה כדי להירפא. או כדי להרחיק נזק וכדומה. אבל פה זה כדי לשנות את המציאות, לעשות כמו נס. זה מין נס כזה, נגד הטבע. מה? לא, לגרום לי לחשוב שזה קרה.
למה?
נכון, לא באמת תקצרו, אלא נדמה לך שנקצרו. לא, אז אחיזת עיניים לפי הרמב״ם זה שנראה לך שהוא עשה מעשה בידיו או משהו כזה. לא על עצם התוצאה, התוצאה היא בכל מקרה בלוף, לפי הרמב״ם. אגב, איך אני יודע? הוא כותב את זה בהלכה הבאה. אותו דבר, גם החרטומים זה בכאילו. כן. הלכת את זין, הנה, עכשיו אתם מתווכחים, אבל הרמב״ם אומר במפורש, ודברים האלו כולם דברי שקר וחזב הם. הכל. והם שיתעו בהם עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות, כדי שינהו אחריהם. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בעבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. עכשיו, איך הוא מבין לא נחש ביעקב? שביעקב לא מאמינים בנחשים בכלל. זאת אומרת, גם אנחנו לא מאמינים שזה עובד גם אצל הגויים. לא כמו שכשם אומרים, מה זה, אין מזל לישראל, יש, אין מזל לישראל, אבל על הגויים כן. ככה משתמע מכמה סוגיות. הרמב״ם מבין, לא, אין מזל לישראל, אין מזל בכלל. לפי דעת ישראל. כן. זה התחיל משם. יש, 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 יש היום מחשבים, יש הכל. זה הלכה מה שאמרת עכשיו? לא, בסדר, נו. לא, לא. לא, זה דעות אחרות. אבל הרמב״ם אומר, זה שטו, הכל שטויות. כן? ויגרתו לחכמי מונפליה, הוא כותב את זה במפורש.
כמו שהרמב״ם דורש מאיתנו להיות שכליים ולהגיד את השטויות, גם אנחנו רוצים להבין את הרמב״ם.
מותר להבין את הרמב״ם, רצוי מאוד.
אז אני אומר, בכל שקר יש אמת.
בכל שקר יש אמת. כן? מי אמר שהאמת שבשקר זה שזה עובד? לא, זה לא עובד. בסדר? ככה טוען הרמב״ם. עכשיו, דרך אגב, למדנו מההלכה הזאת הגדרה של סגולת ישראל לפי הרמב״ם. מהי הסגולה? במה היהודים שונים מהגויים לפי הרמב״ם? הם חכמים. כלומר, זאת אמירה גזענית, מפורשת, נכון? הוא העריך מה? נכון, אז גם הגמרא מעריכה חכם מאומות העולם, וגם הרמב״ם פוסק שמי שרואה חכם מאומות העולם הוא מברך, יש ברכה. אריסטו יש רק אחד ממיליון, בישראל יש מיליוני חכמים. חוץ מזה שגם אריסטו לפי הרמב״ם לא כיוון לאמת. אז למה הוא כותב ישראל שהם חכמים מחוכמים? אז אפשר להגיד שזה אומה שבה פוטנציאל החוכמה הוא יותר גדול. מסכים, בסדר? כי יש באיגרת תימן, הוא אומר שאיבדנו את החוכמה שלנו. כי הרי התורה אמרה, הרקם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, ועכשיו שאנחנו רואים שכולם מאמינים בשטויות, אז רק עם קטן ושפל הגוי הקטן הזה. כן, ככה הוא כותב. מה? זה נכון, אבל איך אתה מסביר שיש פרסי נובל של לא יהודים? זה כנראה, הארגונים האנטישמיים עובדים על זה, כן. בסדר, אז השאלה היא, האם כשהרמב״ם אומר שישראל הם חכמים מחוכמים, זאת אמירה ביולוגית או תרבותית? לכאורה, כן? אבל מעניין שההבחנה בין ישראל לעמים לפי הרמב״ם, היא הבחנה במדרגת החוכמה. כן? לעומת רבי יהודה הלוי שמדבר על סגולה נשמתית או דברים כאלה. זה לא. מה? אבל צריך למצוא, אני מחפש איפה הרמב״ם אומר מה ההבדל בין יהודי לגוי, במה? אבל מי, לא, זה לא, זה לא, זה לא ברמב״ם, זה בא, זה במהר"ל, אבל לא משנה. מה גורם שיהודי לא נמשך אחרי הפתוס? כי הוא מה? מצד הסגולה הנשמתית? השאלה אם זה מצד הסגולה הנשמתית, או שזה נתון רציונלי, עובדתי, ביולוגי. כן, מה טוב? אתה צריך להוכיח את מה שאמרת.
יש הבדל מצד השם, שהוא אהב אותנו.
אבל מה זה אותנו? כללות, את האומה ככלל, ככללותנו. כמו שהוא כתב בהלכות, בספר איגרת תימן, שלא ימאס השם את כללותנו. כן. בסדר. אבל תשימו לב לנקודה הזאת, כן? זה לא על המי, לא, שאשר בחר בד מכל העמים. אבל לא משנה. אבל מה זה, לא עשה ניגוי. שאני שייך לאומה, שיש לה ייחוד. מה הייחוד של האומה הזאת? לפי רבי יהודה הלוי זה בנשמה, לפי הרמב״ם זה בחוכמה. כשנשארת לנו שאלה, האם זה חוכמה נרכשת, או חוכמה מונחלת? כן, מה אתה אומר? כשיש תוכחה. אבל מצד שני, שהגויים יאמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. טוב. ונאמר, כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. עכשיו תראו משפט מאוד מעניין. מה? איזה ציווי? מה? מו? לא יכול להיות ציווי, זה תיאור. מה? כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם. הוא מחשב בליבו שהם אמת ודברי חוכמה. אבל התורה אסרתם, שזה דעתה רמב"ן, הרמב"ן סובר ככה, שהדברים האלה יש בזה אמת, רק שהתורה אסרה אותם. אז מי שאומר את זה אינם אלא מן השכלים ומחסרי הדעת, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתם שלמה, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת, ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל, שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם. האם הוא יגיד את זה על כל מיני סיפורים שמספרים בתוך עם ישראל? אולי גם, טוב. ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. שמה? זה ביצה ותרנגולת, כן? שאלה מאיפה זה מתחיל. אבל פה הדברים כאן הם ברורים ביותר, אני לא חושב שלהגיד שזה רק פדגוגי. הרמב"ם באמת חושב כך. טוב, עד כאן.